בפרק כ"ו, ואנחנו הפרק האחרון של הספר בשעה טובה. ואתמול כבר הקדמנו הקדמה קצרה לעמידה הזאת שאנחנו נראה אותה היום. העמידה היא מידה הכי מיוחדת, לכן היא מופיעה בסוף אצל רבי פנחס בן יאיר, מידת הקדושה. ומה כל כך מיוחד בה? שעד עכשיו קיבלנו הרבה אזהרות והרבה שימת לב על מעשינו, אם זה בזהירות, בנקיות, בפרישות, בטהרה. וגם כשדיברנו על חסידות, גם שם נקראנו להתבונן, לא להלבין פנים וכדומה. וכאן במידת הקדושה, ולכן היא מופיעה כמידה האחרונה, אומרים לאדם, אחרי שעברת את כל המסלול הזה, עכשיו אתה תוכל לחזור אל ענייני העולם, תוכל לחזור לעניינים ארציים, ותעשה אותם, תקיים אותם, מתוך הקדושה שאתה נמצא בה. אחרי שעברת את כל המידות, אין ספק שמלמעלה למטה, פרישה מהיצר, מהפרישה מהחומריות, מהפרישה מהגשמיות, תוכל לחזור לחומריות, תוכל לחזור לגשמיות, אבל הפעם בחיל היתיר, הפעם בביטחון, שאכן תדע להתמודד נכון עם ענייני העולם, ותמשיך להיות דבק בקדוש ברוך הוא, גם ביותך כאן עוסק בענייני העולם הזה. מי שהיה איתנו בהקדמה לספר, ואני מניח שרוב החבר'ה היו, זוכרים שזה מה שהרגשנו בהקדמה, שהרמח"ל כל הזמן רומז לזה. שנכון שעולם הבא הוא עולם השלמות ושם הכל טהור, אבל כבר בעולם הזה אתה יכול לגלות את עולמך, עולמך תראה בחייך. ומדי פעם הם מביאים לנו אגדות ומדרשים, איך שאפשר למצוא את העניין הלוקי בעולם הזה. אבל אי אפשר להדגיש את זה יותר מדי בפרק הראשון או בהקדמה, כי עדיין זה הרחוק מאיתנו. אנחנו כבר הקדמנו את המאוחר ודיברנו על זה הרבה אז בהקדמה, אבל הרמח"ל רק רמז את זה. והנה כאן בסוף הדרך, בסוף המסלול הלא קל שלו, הגיבוש, המסלול של הפלוגת המסלול שלנו, הוא מביא אותנו חזרה אל ההקדמה, כשעכשיו היא נהיית הרבה יותר גלויה, הרבה יותר מהירה וברורה. אז בואו נקפוץ למים, בסדר חבר'ה? אם מישהו רואה שאני לא מברך על התה, שלא יחשוד בי שלא מברך, ברכתי בשקט כששרתם. בסדר? עניין הקדושה כפולו. יש ביטוי בסדר קודשים, מטבע של קודש, מטבע של קודש כפול היה. והכוונה היא שמטבע של חולין היה שוקל משקל מסוים, מטבע שמשתמשים בו לבית המקדש היה שוקל כפול. אבל שומעים בביטוי הזה מנה של קודש. מנה של קודש כפול היה, שומעים את מה שכותב כאן הרמח"ל, שבקדושה יש שני צדדים. ובואו נראה מה הם שני הצדדים. עניין הקדושה כפול הוא, דהיינו תחילתו עבודה וסופו גמול. כלומר, בקדושה בהתחלה זה עניין של השקעה, וההשקעה היא כל מה שלמדנו עד עכשיו, וסופו גמול, הקדוש ברוך הוא נותן לנו במתנה את היכולת להידבק בו, בעודנו כאן מתעסקים בענייני העולם הזה. מי שמכיר בספר אורות, הנקודה המרכזית בספר אורות היא שכל גשמיות בישראל היא קודש. כל התעסקות, בין אם זה בהתאמנות וספורט, בין אם זה בצבא, בין אם זה במלאכה, ובכל עניין ועניין ארצי, חקלאות בארץ ישראל וכדומה, מתברר שהגשמיות בישראל היא קודש. עד כדי כך שבשני הפרקים על ההתאמנות, הרב מאוד מרבה לדבר על מעלתם של האימונים והכושר הגופני וכו', וזה גרם לכך שהוציאו את הספר שלו ממדפי הספרים בהרבה מקומות חרדים שלא הצליחו להתמודד עם שני הסעיפים הללו. כדאי לכם לראות אותם בפנים, או שאתם מכירים אותם, באורות התחייה, סעיפים למד ג' למד ד'. אבל הרב זצ"ל הוא תלמיד נאמן של הרמח"ל, והוא לוקח מכאן את כל ההתייחסות שלו להתאמנות בפרט, לענייני הרציות בכלל. אז בואו נראה מה הוא אומר. דהיינו תחילתו עבודה וסופו גמול. תחילתו השתדלות וסופו מתנה. כלומר, זה לא בא בקלות, צריך הרבה לעמול. משה רבינו עמל הרבה שנים מאז שהוא ברח מארמון פרעה, וגם כשהיה בארמון פרעה, ודאי כשהוא היה במדבר מדיין שם אצל יתרו. ואחר כך הוא הגיע למצב של מתנה, שהוא קיבל במתנה את אותה קדושה שהוא היה בה. ומשה רבינו זה דוגמה אחת, אפשר להביא דוגמות מכל גדולי ישראל. והיינו שתחילתו מה שאדם מקדש עצמו, וסופו מה שמקדשים אותו. והוא מה שאמרו חז"ל, אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. כלומר, אנחנו לבד לא נדע איך להתמודד עם ענייני העולם ולהצליח בהם, כי ענייני העולם מאוד מאוד מפתים ועלולים לדרדר ולהפיל אותנו. אבל אם אנחנו עושים את מה שבידינו, אז יבוא עזר אלוקי. אנחנו מקדשים את עצמנו על ידי הפרישה ממה שצריך לפרוש, על ידי הלימוד איך להתחבר לענייני העולם, על ידי דבקות בתלמידי חכמים, קיום כל מצוות התורה, ואז מה שחסר לנו, הקדוש הוא משלים ומאפשר לנו, מזכה אותנו, מעניק לנו את האפשרות לחיות כאן בעולם הזה, מתוך חיבור לעולם הזה עם ברכה גדולה. ולא כמו אצל אומות העולם, שאצלם מישהו שהוא סנט, כמו שאנחנו קוראים לזה, הקדוש, הוא אחד שמתנתק לחלוטין מענייני העולם, ולא מכיר בכלל את המציאות הארצית, את החיבור אליה. ההשתדלות הוא שיהיה האדם נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי, ומתדבק תמיד בכל עת וכל שעה באלוקיות. ועל דבר זה נקראו הנביאים מלאכים, כעניין שנאמר באהרון, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. זאת אומרת שאנשים כאן בארץ, בני אדם, מתנהגים כמלאכים, עם כוחות מלאכים. זו ההשתדלות שאדם משתדל להגיע אליה, ואומר, והיו מלאיבים במלאכי אלוהים. מלאיבים זה מעליבים. מי זה מלאכי האלוהים? נביאיו, תלמידי חכמים. בוזים דבריו, מתתים בנביאיו, ואפילו בשעת התעסקו במעשים הגשמיים המוכחים לו מפעד גופו, הנה לא תזוז נפשו מדבקותה העליון, וכעניין שנאמר, דווקא נפשי אחריך בי תמך ימיניך. אז מה הוא התכוון כשמה בהתחלה נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי? לא שהוא עוקר את החומריות, לא שהוא נלחם בה, אלא שהוא נעתק מן השקיעה בחומריות. כלומר, החומריות לא שולטת בו, אלא הוא שולט בחומריות. אבל זה מה שאומר, אפילו בשעת התעסקו במסים גשמיים, לא תזוז נפשו מדבקותה העליון. אז אין הכוונה נבדל ונעתק מהחומריות, שהוא נותן המכה, מכסח את החומריות, לא רוצה לראות אותה ממטר, אלא הוא נבדל ונעתק משליטת החומריות, וגם כשהוא יתעסק בעניינים גשמיים, דעתו תהיה מקושרת לקדוש ברוך הוא, והכל הוא יעשה לשם מצווה ולשם שמיים. זה מה שהזכרנו כמה פעמים, שהצדיקים ליבם ברשותם, לעומת הרשעים שהם ברשות ליבם, הצדיקים הלב, הרגש, היצר וכו' ברשותם. וגם הזכרנו, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. לא כתוב בראתי לו תורה שם המוות, בראתי לו תורה שתעקור אותו מן העולם, אלא תורה מטבלת את יצר הרע. וגם הזכרנו במשך החצי שנה האחרונה, שלעובדו בכל לבבך, זה בשני יצריך, הפירוש העמוק הוא לעבוד השם ביצר הרע, על ידי זה שאתה לא פורש מיצר הרע, אתה לא לוחם ביצר הרע, אלא אתה מחבר אותו ליצר הטוב, והם נהיים שניים שהם אחד. יצר הטוב מקרין ומאיר על יצר הרע, ומשתמשים במה שמכונה כביכול יצר הרע, משתמשים בו לאותם מטרות שאתה משתמש בהם ליצר הטוב. ואומנם, לפי שאי אפשר לאדם שישים עצמו במצב הזה, באיזה מצב? כלומר, אם אדם שוקע בחומר, זה קל מאוד. אם אדם מתנתק מהחומר ופורש למדבריות, אולי זה לא קל, אבל זה אפשרי. אבל אם אדם נשאר בעולם הזה ושומר על הכללים האלוקיים, ומקדש ומתקדש ומרים איתו עם עצמו את כל המציאות החומרית, זה דבר שהוא כבד מאוד. כי סוף סוף חומרי הוא בשר ודם, אם אתה נותן לו את הרשות ואתה אומר לו, תתנהג בחיים בצורה נורמלית ותזרום ותהיה מחובה לטבעיות הרעננה הארצית, מהר מאוד זה עלול למשוך אותו למטה. על כן אמרתי, אומר הרמח"ל בלשון המתוקה שלו, שסוף הקדושה מתנה. כי מה שיוכל אדם לעשות הוא את הספתח, את הסטארט-אפ, ההשתלות הראשון ברדיפת הידיעה האמיתית של התורה, איך להתמודד עם ענייני העולם, והתמדת ההשכלה, דרך כל הספרים, ספרי הלכה, ספרי המוסר, סיפורי הצדיקים, בקדושת המעשה, אבל הסוף הוא שהקדוש ברוך הוא יאפשר לו את זה, יפתח לפניו את הערוצים, יברך אותו בחיים ובשלום, שיוכל להתמודד עם ענייני העולם, ולצאת לא עוקר אותם, אלא מנצח, כמו מנצח המקלה, תזמורת, שנותן לכל הכלים בתזמורת את מקומם, כך הוא נותן לכל איבריו, לכל כוחותיו, לכל עניינים ארציים, את המקום הראוי להם, כמו דברי הכוזרי במאמר ג' בהתחלה, על החסיד שהוא המושל, אתם זוכרים את זה. אך הסוף הוא שהקדוש ברוך הוא ידריכהו בדרך הזה שהוא חפץ ללכת בה, וישרה עליו קדושתו ויקדשהו, ואז יצלח בידו זה הדבר. ואיזה דבר? להיות מחובר לעולם, והכל מלמעלה למטה, מתוך קדושה וטהרה, בלי לשקוע בענייני החומר, אלא לקדש אותם איתו, להתקדש על ידיהם ולקדש אותם איתו. שיוכל להיות בדביקות הזה עמו יתברך בתמידות, כי מה שהטבע לא מקל עלינו לעשות, ועוד מונע מאיתנו, יעזרו יתברך וסיוע ייתן לו. ניקח לדוגמה את היציאה לצבא. ברור שכשאדם יוצא לסדיר שלו, לקבע או למילואים, זו התמודדות. כי בצבא יש הרבה דברים שעלולים להסיט אותו, להסיט בטט, להסיט אותו מהדרך שהשם חפץ בה. נכון חבר'ה? ולא נפרט, כל מי שהיה בצבא יודע למה אני מתכוון. יש הרבה קשיים והתמודדויות. אז יש כאלה שיגידו, טוב, עזוב, כשאני בצבא נשחרר את הרסן, אחר כך נחזור בתשובה כשנגמור את הצבא. יש כאלה שיגידו, לא נלך הצבא, לא נתגייס. ויש כאלה שיגידו, לא זו בלבד שלא נרד ולא נדרדר בצבא, אלא להפך. הצבא רק ירומם אותנו, ונרגיש שאנחנו עושים מצווה, והכל אלה שם שמיים, ונבחון היטב כל צעד ושאל מה אנחנו עושים בצבא שיהיה על פי התורה. ולא רק את עצמנו, אלא גם את הסביבה איתנו אנחנו נחזק ונרביץ תורה, ונעביר את כל המסרים שקיבלנו בישיבה, נעביר אותם בצבא וכל. ואז הצבא ישמש כלי לא רק להגן על ארץ ישראל ועם ישראל, אלא כלי של התרוממות והתעלות. אולי יש חלק מהחבר'ה כאן שחושבים שאני קצת אסטרונאוט מרחף במה שאמרתי עכשיו, ויחשבו אליי שדיברתי דברים שלא מעשיים. אני לא חושב ככה, כלומר אני הייתי בצבא וזכיתי אני וחבריי שהצבא רק רומם אותנו, רק חיזק אותנו. יש פה חבר'ה שמסכימים איתי? מי אמר כן? יופי. יש עוד חבר'ה שהיו בת? יופי, ברוך השם. טוב, אז אם ככה נשתה קצת מהקוסטה. וגם אם במהלך השלוש שנים בצבא, או כל אחד כמה ששירת, עלול להיות שקרתה איזה נפילה, והיה איזה חולשה, והיה איזה משבר מכל מיני דברים, אנחנו לא דנים על קטע קצר, אלא על הרצף. ברצף יש גם עליות וירידות. אבל הרצף בהחלט מסוגל להיות, ורבים זוכים לזה, רצף של קו שעולה. וקטור כזה, חץ, שמרים אותנו למעלה, בזכות המצווה הגדולה של שירות בצבא, ולא נופלים, אלא להפך עולים. ואדם צריך להיות חזק ולא לוותר בדברים שהוא מאמין בהם. זוכר שביום הראשון בצבא, מדובר לפני די הרבה שנים, כשעוד לא היו רגילים בצבא לראות אנשים עם ציציות בחוץ, אז המ"פ קרא לי ואמר לי, חייל, תכניס את הדבר הזה פנימה, את הציציות. ואני טירון פחות או יותר 3-4 שעות עם מדים עליי. אז אמרתי לו, לא מכניס. מה? אמרתי, לא מכניס. טוב, טוב, תמשיכה, תבוא. וכך היה לי הניצחון הראשון. זה היה בשבילי קריאת כיוון, שבדברים שאתה צריך לשמור עליהם, אז תשמור ואל תתקפל, וברוך השם שהשירות עבר בשלום. טוב, בואו נמשיך הלאה ברשותכם. ואז יצלח בידו זה הדבר, שיכול להיות בדבקות הזה, עמו בדבר, אני קצת חוזר לעצמי, כי מה שהטבע מונע ממנו יעזרו, יתברך וסיועו, ייתן לו. הוא כעניין שנאמר, לא ימנע טוב להולכים בתמים. אם אתם מרגישים, חבר'ה, האוויר של הפרק הזה, הרוח של הפרק הזאת היא מאוד מאוד גבוהה. כי היא לוקחת אותנו מעלה-מעלה. ואומרת, חבר'ה, לא צריך להילחם בעולם הזה. אחרי שלמדנו על פרישות וכולי, עכשיו אפשר לשחרר לחץ ולדעת שאפשר להתרומם ולרומם את העולם איתנו. להתקדש ולקדש את החומר איתנו. ואם בגלות, בחוץ לארץ, זה לא זכה לדגש גדול, רק פרק אחרון, בארץ ישראל זה כמעט פרק ראשון. כי בארץ ישראל אנחנו נמצאים במציאות שמאפשרת לנו להתחבר אל הארץ, להתחבר אל החקלאות, להתחבר אל הצבא, להתחבר אל כל הערכים האלה, המציאותים הממשיים, ולהתחיות יחד איתם בתהליך התחייה של עם ישראל. אם בחוץ לארץ הכל היה נבילה, כאן זה פריחה. הארץ פורחת, החיים פורחים, וכאן הפרק הזה צריך להיות הפרק הראשון בספר. ובאמת הוא פרק ראשון, כי בהקדמה הוא רמוז, וכאן הוא גלוי. אני יודע שבקיית ארבע, ראש הישיבה שם, במשך הרבה שנים, הרב ולדמן לומד את הפרק הזה בתור פרק ראשון. פרק כ"ו מתהפך ונהיה פרק א'. טוב. ועל כן אמרו במאמר שהזכרתי, אדם מקדש עצמו מעט, שהוא מה שיוכל לאדם לקנות בהשתדלותו, שזה לא כל כך הרבה, כי לבד קשה לנו להתמודד עם כל ענייני העולם. בא הקדוש ברוך הוא, רואה את המאמץ שלו, מקדש אותו ומקדשים אותו הרבה, שהוא העזר שעוזר אותו, הבורא התברך, הוא כמו שכתבתי. יופי. והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו, בוודאי שקדושתו למעלה מקדושתנו, אלא שרוצה להידמות לו במה שאפשר, וללכת בדרכיו על פי היכולת שלנו, על פי המקבלים, בכלים שלנו, אבל זה הכל משתלשל מהקדושה שלו עוברת קדושה אלינו, כמו שמה הוא רחום, אף אתה רחום, כך גם מה הוא קדוש, אף אתה קדוש, במדרגה שלך, מתוך ראיית קצות דרכיו של הקדוש ברוך הוא, כפי מה שמתגלים אלינו, אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש. וסימנך, כלומר ראיה, אכילת קודשים, שהיא עצמה מצוות עשה, ואמרו חז"ל, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, ויש קודשים שגם אנחנו בעצמנו אוכלים, מתכוון שלמים. בשלמים כולם אוכלים, המזבח, שזה כביכול כלפי מעלה, לא שהקדוש ברוך הוא אוכל, אבל המזבח של הקדוש ברוך הוא מעכל שם את החלבים והפדרים, ובשלמים מתכוון, והכהנים אוכלים, והבעלים אוכלים. יש מה חזה ושוק, מתחלק בין הכהנים לבין ישראל. מעניין שכשגוי מביא קורבן דרך ישראל, הוא מתקרב להר הבית ונותן לישראל שיעלה למעלה להר. פעם מי שהיה נכנס לעזרה היו רק יהודים, לא כמו שיום העולם הפוך וליהודים מעמדים אותם בחוץ שעה, שעה וחצי, וגם אז הרבה ביזיון. אבל כשבית המקדש היה בנוי ויבנה במהרה בימינו, אז הוא יחזור לסדר הנורמלי, וישראל הם אלה ששולטים בהר ונכנסים לעזרה. היה יכול גוי להגיד, תביאו בשבילי קורבן. כבר שלמה המלך מדבר על זה בספר מלכים בהתחלה, שכשגוי יבוא, שנקבל ונעזור להם, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, פסוק מפורסם. על כל פנים, אז איזה קורבן הגוי מביא? רק קורבן עולה. קורבן שלמים הוא לא יכול להביא. הוא מביא קורבן שעולה כולו עולה כליל על המזבח. והסיבה, אתם יודעים למה, נכון חבר'ה? כי הוא לא מכיר ולא חי את המציאות הזאת של לשלב בין שמיים לארץ, ושהקדושה תחול גם על הבשר, ושהבשר יוכל לאכול הכהן, וגם הוא עצמו לא שייך. ישראל יש להם שלמים, כי הם כל כך מחוברים למציאות האלוקית, ומשרים את הקדושה על הבשר שהם נותנים לכהנים, ועל הבשר שהם עצמם אוכלים. אבל אצל הגוי מביאים קורבן כדי לחפר גם עליו, מביאים קורבן כי הוא רוצה לרצות את אלוקינו, אלוקי ישראל דרכנו, אבל קורבן עולה בלבד. חילוק מאוד מעניין שהנזיר רבי דוד כהן זצ"ל, תלמידו של הרב קוק, היה מדגיש אותו הרבה. ועכשיו אומר המחל את מה שהקדמתי ואמרתי עד עכשיו בלשון שלי, עכשיו זה בלשון יותר ברורה בלשונו של הרמחל. הוא אומר ככה, ותראה אתה ההפרש, הפרש זה ההבדל כמובן, שבין הטהור לקדוש. ועל הטהור למדנו הרבה מאוד בספר הזה. ועכשיו אנחנו במדרגת הקדושה. ואתם כבר יודעים לבד חבר'ה את ההבחנה בין שתי המידות הללו. הטהור, מעשיו החומריים, זה כמו תיק שנופל עליו. אינם לו אלא הכרחיים. הוא רעב מאוד, אז הוא צריך לגשת לאכול. אבל הוא לא רואה באוכל איזה מנוף לעלייה רוחנית. הוא לא מתקדש דרך האוכל. האוכל זה לא סיבה למסיבה, זה לא סיבה לאיזה שמחה מיוחדת, רק גומרים הולכים. גומרים אוכלים והולכים. מעשיו, זה אוכל דוגמה, כן? אפשר להביא עוד הרבה דוגמאות אחרות. מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים. והוא עצמו אינו מתכוון בהם, אלא על צד חוסר הברירה. צריך לעשות את הפעולה הזאת, פרנסה, גם הפרנסה זה עול כבד, גם היציאה למילואים תהיה עול. כל דבר שהוא מוציא אותו מהעיסוק בדברים רוחניים נטו, יהיה לו עול כבד. היו כאלה שבגלל העול הזה לא רצו להיכנס לארץ. 10 בנדיטים, 10 חבר'ה. מי הם היו חבר'ה? מרגלים. הם העדיפו להישאר באווירה של ענן, כשענן מקיף אותם והכל הם מקבלים משמיים, ויושבים ועוסקים בתורה. לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי מן שהיו ממש בנחת מוחלטת. אבל לא כך רצה הקדוש ברוך הוא. הוא רצה שיכנסו לארץ ויתמודדו עם השאלה הזאת של החיבור אל המעשיות, אל הארציות, אל החומריות, וייצאו מנצחים. כי בארץ ישראל, מכוחה של הארץ ובסייעתא דשמיא, ואם הם לא היו חוטאים חטא מגלים, משה היה נכנס איתם, אז בעזרתו של משה היו מתמודדים מצוין, ולא יצחו לעבוד כל הימים הקשים, בייחוד של מבית ראשון עם העבודה זרה, גלויות שפיכות דמים, של הכישלונות הקשים מהחיבור הזה בין העם לבין המלכות והארץ. עכשיו אנחנו בונים את זה מחדש, בעזרת השם. על כל פי נחזור לעניין, ונמצא שלידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות, אותם אנשים טהורים, נשארים טהורים, ובאמת מגיע להם יישר כוח, ואנחנו לא מזלזלים חלילה. אלה האנשים שעולם הזה הוא בשבילהם משהו ביצוער, כזה כמו כהכרח. אך לכלל קדושה לא באו, אולי ביצוער זה ביטוי חריף. אבל עולם הזה זה דיעבד, עולם הזה זה הכרח, ועושים אותו כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם. אך לכלל קדושה לשמחה וברכה וחיבור אל המציאות הארצית לא באו. כאילו היה אפשר בלתם, אם היה אפשר בלי כל ענייני עולם הזה, היו מבסוטים יותר. אך הקדוש, המדרגה הכל כך גבוהה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, הדבק תמיד לאלוהיו, ומחשבותיו כל הזמן בדבקות בשם, לעשות לשם שמיים את כל מעשיו, מתוך אהבה ויראה ולמען, הכוונה של להוסיף נחת רוח לשם וכוח לעם ישראל, מה שלמדנו בחסידות. אך הקדוש הדבק תמיד לאלוהיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות בתורה ובחוכמה, באהבת בורו ויראתו, הנה נחשב לו כשהוא כאן בעולם הזה כאילו מתהלך לפני השם בארצות החיים. לא רק שהוא מסתלק אחרי 120 שנה, אלא כשהוא כאן בעולם הזה הוא אוהב את החיים, הוא צמא לחיים, הוא רוצה לחיות עוד ועוד, כי הוא עושה קידוש השם, מקדש את עצמו, את גופו, את המציאות הארצית, כל הסביבה שלו, כאילו מתהלך לפני השם בארצות החיים. כך אומר דוד המלך בתהילים, נכון חבר'ה? איך הפסוק אומר? מתהלך לפני השם בארצות החיים, הוא מדבר על ארץ ישראל, ארץ ישראל זה ארצות החיים, עודנו פה בעולם הזה. דעו לכם חברים, היום זה יום השואה הבינלאומי, הם מציינים את זה לרגל מהלך של בנות הברית ששחררו את מחנה אושוויץ, אבל תדעו לכם שעיקר המאבק של אומות העולם בנו, והוא הולך ומתגבר כאשר עם ישראל חוזר לארצו, זה על הדבר הזה שהם לא יכולים לסבול את התפיסה הזאת, את המחשבה הזאת, שאפשר להיות גם קדוש וגם מחובר לעולם הזה. כך כותב רב חרל"פ בספר ממעייני הישועה. יש לו שם ארבעה חלקים, זה בחלק, אם אני לא טועה, של עקבתא דמשיחא. והוא כותב שם שהם מתגעשים והם משתוללים, והם לא יכולים לקבל את זה שישראל חוזרים לארץ ישראל, והארץ פורחת והם יושבים אותה ובחקלאות ובצבא ובמדינה ובפרנסה ובהייטק תעשייה, הוא לא מזכיר את מילה הייטק, זה לא יגיע מה, אבל כל החיבור לארציות, והאמירה היא שחוזרים לארץ כדי, לא אמירה של כולם מצרינו, אבל אמירה שעולה מתוך שיבת ציון, והגויים קולטים את זה יותר יותר מאיתנו, אמירה שהולכים לבנות כאן ממלכת כהנים וגוי קדוש. הדבר הזה מפוצץ אותם. ואם עברנו את השואה שהייתה שיא ההשמדה, כשניסו לעשות בצורה של הכי מכונת השמדה כזאת, דווקא בדורות האחרונים האלה, זה משום שבדורות האחרונים האלה עם ישראל שב לארצו, ואת זה מנסים לעצור בכל מחיר. בדרך הנה כשאחרתי קצת, אז שמעתי ברדיו ברכב תיאור של אישה, עדיין יש כמה וכמה שרידים מהשואה, שתהיה בריאה, בטח כבר למעלה מ-80, שהיא הייתה מילדי מנגלה, שהיה אחד מהרוצחים הגדולים ביותר. תראו, ממש מצמרר. איך שהוא אומר, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, בסלקציה שלו, ומי שלא הולך ימינה, זה רק משום שלך לעשות בו ניסויים, לא בגלל שהוא רוצה שישאר בחיים, ושמאלה זה למשריפות של הגזים. ואתה שואל את עצמך, איך מכונה כזאת התגייסה, לא רק עם אחד, אלא כל רוב עמי אירופה, למעט חסידים בודדים אומות העולם, ובתוך תוכם השנאה הגדולה שמעבירה אותם על דתם ודעתם, זה לא יכול להיות שיהיה מציאות כזאת של חיבור שמיים לארץ, של אמונה באלוקים, ולהישאר כאן בארץ. אתה רוצה להיות מאמין, אז לך לך אל המדבר, אל המנזר וכולי, אל תאמר לנו שאפשר להישאר כאן בעולם ולהיות קדוש, להיות טהור, להיות דבק באלוקים. כי זה הם לא יכולים באור לתם. ושאנחנו כן מסוגלים לעשות את זה, זה מפוצץ אותם. ולכן יהודה ושומרון היום זה שיא המאבק. של הערבים כאן בארץ, והאיחוד האירופאי וכולי, הכל כדי להחליש את אחיזתם יהודה ושומרון, מתוך שמבינים שיהודה ושומרון מבטאים יותר מכל מדינת ישראל וארץ ישראל, מבטאים את החיבור הזה של התיישבות ותורה וקדושה ומצוות וכולי, כי רוב ההתיישבות, לפחות כמה, על ידי אנשים דתיים, ועדיין רוב המתיישבים הם דתיים ביהודה ושומרון. אז זה מה שהכי הכי מפוצץ, מאובמה ועד הערבים כאן בארץ, שזה לא מרחק כזה גדול, כן? אחד גיאוגרפי אולי גדול, אבל לא מרחק שורשי כזה גדול. נסעתי הבוקר מקריית ארבע, איפה שאני גר לכאן, ואני רואה בדרך סלילת כביש ענק עם כיכרות, כתוב USAID, עזרה של ארצות הברית. לא עזרה למישהו מהעניים בארץ, מהיהודים, לא עזרה לאיזה מפעל שאנחנו זקוקים לו, אלא כמה שיותר לנשל אותנו מהכבישים, מהשטחים השונים וכולי, כמה שיותר להעצים את הכוח של הערבים ביהודה ושומרון, כדי שישתלטו על כל האזורים. כל העזרה הזאת עומד מאחורי העניין אמוני דתי, שאומר לא ניתן לכם להקים פה ממלכה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואיך ננצח אותם חבר'ה? א', שנדבק בארץ ישראל, וב', שנדבק בה בדרך של תורה ומצווה. נכון חבר'ה? כלומר, אני אשם את פרק כ"ו של הרמח"ל. נחזור לעניין. אז כשהולך כאן בארץ ישראל, מתהלך לפני השם בארצות החיים, ודאי שלא מדובר כאן באירופה ולא בארצות הברית. עודנו פה בעולם הזה, כי שם זה טומאה. אוויר ארץ עמים טמא והאדמת ארץ עמים טמאה. והנה איש כזה, הוא עצמו נחשב כמשכן, ויותר ממשכן מקדש, ויותר ממוקד מזבח, וכמאמרם ז"ל בבראשית רבה, ויעל מעליו אלוהים. דובר שם על יעקב אבינו. אז אלוהים עולה מעליו. מה זאת אומרת עולה מעליו? אתה יכול להגיד שאלוהים דיבר איתו, אתה יכול להגיד אלוהים חופף עליו כל היום, ויעל מעליו, אלא כביכול, או לא כביכול, באמת, האבות הן המרכבה. אז אל נדמיין לעצמנו דמיון גשמי של ארבעה גלגלים ומרכבה עם איזה ספה נוחה, אלא המרכבה זה משל, שהכוונה היא מכוחם של האבות ומכוחם של בניהם של האבות שממשיכים לדרכם של האבות. יעקב אבינו לא מת, כי בניו זרעו מקישים הוא לזרעו, זרעו ממשיך את דרכו, הם אלה שגורמים להופעה האלוקית כאן בארץ. ישראל ואבותיהם של ישראל ובניהם של ישראל הם אלה המרכבה, ואין הכוונה כאן לטנק המרכבה, אלא הם המרכבה האלוקית של הקדוש ברוך הוא, דרכנו הקדוש ברוך הוא מופיע. וכבר למדנו שפעם הגלגל הראשון היה אדם הראשון, ואחר כך כשהופיע מלכות ישראל בשלמותה, דוד המלך פינה אדם הראשון את המקום, ודוד המלך נכנס תחתיו, הוא זה שנושא על כתפיו את הגלגל הרביעי, הגלגל החשוב, כדי שהופיע הקדוש ברוך הוא בעולם בשלמות דרך מלכות ישראל. וכן אמרו הצדיקים הן המרכבה. איזה שם יפה נתנו לטנק של צה"ל, ושם מרכבה, נכון? היה אלוף ישראל טל, הוא זה שעמד מאחורי הפרויקט הגדול הזה של המרכבה. אז איך נזרקה ברוח הקודש? לא יודע אם אי פעם הוא למד את הסוגיות האלה על מרכבה, מעשה מרכבה, אבל הוא קרא לטנק הקדוש של צה"ל מרכבה. ואיזה סימן הגיעו במרכבה? לארבעה, נכון? אברהם, יצחק, יעקב ודוד, סימן ארבע. נכון חבר'ה, יש מרכבה סימן ארבע. מעניין אם ימשיכו לסימן חמש, נשבור את הראש, אז מזה חמישי. טוב, נגיד חמישה חמישי תורה. כי השכינה שורה עליהם כמו שהייתה שורה במקדש. ומעתה, המאכל שהם, אבל לא רק הם, גם הצדיקים יש כל הדורות, כמו שאתם יודעים שחסידים אוהבים, מה זה אוהבים? מוסרים את הנפש, לשבת ליד הרבה ולאכול שיריים, מוכנים כמעט להרוג אחד את השני כדי לקבל קצת מהשיריים של הרבה. אבל לא רק רבים, גם אנחנו כאן במכון מאיר, וגם כל אחד שרוצה ללכת בדרך השם, אז המאכל שהוא אוכל הוא כקורבן. אחרת איך היינו מתירים לעצמנו לשחוט בעלי חיים? מאיפה ההיתר הזה להתנהג ככה די באכזריות, לקחת כבש, לקחת שור ולשחוט? אבל אם המאכל הוא כקורבן, אומרים המפרשים והרמב"ן בראשם, שזה עילוי למאכל עצמו. במקום שהבהמה תאכל עשב ותאכל עשב, ולא תעשה הרבה בחייה, ובסוף היא תתנבל במחילה ממנה, אז במקום זה יהיו לה על שולחנם של מלאכים, כמו שאמרנו גם אתמול, כל ישראל בני מלכים הם, והאוכל שישראל אוכלים הוא כמו קורבן. אז איזה אילו יותר גדול יכולת לבהמה, שבמקום לגמור את חייה רק עם אכילת הסבים, היא נהיית כמו קורבן שעולה לגבי אישים. או נגיד אחרת, אותו כבש שכן היה עולה למזבח, ברור לנו שזה היה בשבילו כן הטוב והיונה, והשור כן היה בשבילו, והאיל היה בשבילו עלייה, אז בימינו שאין לנו מזבח, וגם כשיהיה השולחן שלנו, אומרים עליו דברי תורה, מברכים לפניו ולאחריו, אוכלים מתוך קדושה, אז האוכל שאנחנו אוכלים כקורבן שעולה על גבי האישים, אש. כי ודאי הוא שהנחשב ללוי גדול על אותם דברים, אפילו למים בחג סוכות, ודאי ליין במשך כל השנה, שהוא מנסחים למזבח, למנחות, עשויים מחיטים וקצת גם מסעורים, היה עילוי לא רק להם, אלא לכל מינם. וזה הזכיר בהמשך, שאם אני זוכר נכון, שכל החיטים היו מתברכים כתוצאה מזה שחיטים עלו כקומץ שהיה עולה על המזבח, קומץ של מנחה. והיתר היה נחל שירי המנחה ונחלים לכהנים. או נשרפים. וכל כך יתרון היה להם בזה, או, זה מה שחיפשתי, וזה כתוב, מיד כתוב כאן, עד שכל מינם, כל היין היה מתברך בארץ ישראל, ומתוך ארץ ישראל בעולם כולו, בגלל שהשפיץ, כאילו, האלפיון העליון של היין, היה עולה על המזבח. וכמאמרה מזל במדרש, כן המאכל והמשתה שיש הקדוש אוכל, אילוי הוא, עד כמה שזה נשמע לנו, קבלי, מיסטי כזה, עד כמה זה נשמע מאוד מאוד סודי ורזי, אבל זו אמת לאמיתה, אמת שפורצת לקראת סוף הספר, והייתה רמוזה למי שזוכר בהקדמה לספר הזה. הרי גם בהקדמה הוא דיבר על ראה כמה נעים מעשי, תן דעתך שלא תחריב עולמי. גם בהקדמה הוא דיבר על האבנים שעליהם מניח יעקב את ראשו, ואמר שעליהם עילוי. הוא הביא כמה וכמה דוגמאות איך שהעולם הזה יונק מהאור של עולם הבא ומתחבר אליו, כי ויהיה השם צור עולמים, שני עולמים, י' זה עולם הבא, ה' זה עולם הזה, השם צר שני עולמים, והם נהיים כמו עולם אחד, חטאי האדם גרמו שנוצרה מחיצה בשני עולמות. התפקיד שלנו זה להסיר את המחיצה ולקרב את שני העולמות שיואר הפרוסדור מהטרקלין, שהאור שבטרקלין יאיר לפרוסדור, כמו שאומרת המשנה, יפה שעה אחת של מעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא, אתם זוכרים שציטטנו את זה הרבה. והוא העניין שאמרו חז"ל, כל המביא דורון לתלמיד חוכם, כאילו הקריב ביקורים. טוב, דבר גדול. וכן אמרו, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין. ואין הכוונה שהם ישתו יין מבוקר עד לילה, אין הכוונה שהם ישתקרו, אלא הכוונה שגם במעט שהם שותים, אם זה בקידוש, או אם זה בפורים, או אם זה בסעודת מצווה, ודאי שמעט, הם לא ישתקרו ולא יתבשמו, רק בפורים קצת. בכל אופן, הכוונה היא שהמעט הזה שהם שותים זה כאילו מנוסח ונמזג בשיטים של המזבח. ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין במקום נסכים, ואין הדבר הזה שיהיו תלמידי חכמים להוטים אחרי אכילה ושתייה, אחרי דורון חלילה ריסוני מתנות יחיה, או אחרי שתייה, חס ושלום, שימלא גרונם כמלית הגרגרן, אלא העניין הוא לפי הכוונה שהזכרתי, כי התלמידי חכמים הקדושים בדרכיהם, וכל בני התורה, וכל בחורי הישיבה, וכל מי ששומר תורה ומצוות, כל אחד לפי דרגתו, הנה ממש כמקדש או כמזבח, ואם לא מקדש ממש, אז מקדש מעט, כל אחד כפי דרגתו, כל אחד מישראל מתאים למדרגה הזאת, כמו שכתוב, קדושים תהיו. ושואלים מפרשים, למה לא כתוב קדושים היו? היו קדושים, ציווי, אלא קדושים תהיו, אומר כולכם, כל עם ישראל קדושים תהיו. כלומר, זה לא רק ציווי, אלא זה הבטחה, זה אמירה עתידית, קדושים תהיו לשם לוקחם. לכן לא כתוב קדושים תהיו. היו, הרי התורה יודעת את ההבחנה בין ציווי לבין עתיד, אלא קדושים תהיו, חבר'ה, אין מה לדאוג, כולכם תהיו קדושים. אתה קדוש, ששמך קדוש, וקדושים בכל יום. מי הם הקדושים בכל יום? עם ישראל. טוב, מפני שהשכינה שורה עליהם כמו שהייתה שורה במקדש ממש. והנה הנקרב להם כנקרב על גבי המזבח, ומילוי גרונם תחת מילוי אספלים. נמשיך בעזרת השם מחר.